الشباب المزرعة التيخون، شلام لكم، أنا بوريس.
بني يارون
أهلا يارون، خزرنا من الطجرة أروكا من كوخوت مخدشين. أمد شلو كيفيتي، أبل لو يمانتي شام الخمات يجمر بزمان الطجرة شلانو، وخين يدانو نقدرها لצערנו. וזה זמן טוב לעשות סיכום ביניים של מה קורה, אבל במבט קצת מרוחק יותר, מבט יותר כללי. אבל לפני שנמשיך, הודעת חסות. הפרק הזה של השבוע במזרח התיכון בחסות האתר שפה אחת. אם גם אתם הגעתם למסקנה שהגיע הזמן להבין מה כותבים ואומרים סביבכם, האתר שפה אחת זה האתר בשבילכם. אני בעצמי למדתי לקרוא, לכתוב, לשמוע וגם לדבר ערבית באמצעות האתר שפה אחת, ואני לקוח מאוד מאוד מרוצה. הקורס השלם של שפה אחת הוא קורס אונליין המתמקד בשפה ותרבות ערבית, עם מאות תרגילים אינטראקטיביים להבנה, השלמת משפטים ואפילו תרגילי הקלטה שיעזרו לכם לתרגל הגייה ערבית נכונה. הצטרפו למעל 100,000 לומדות ולומדים שלומדים ערבית באמצעות שפה אחת. עכשיו, הבעיה היחידה שלי אישית יש עם האתר הזה, הביקורת היחידה שיש לי עליו, זה שהם זולים מדי עבור הערך שהם נותנים. ויחד עם זה, שפה אחת הסכימו לתת 200 שקלים נוספים הנחה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשתמש בקוד קופון השבוע עד סוף יוני, ותקבלו עוד 200 שקלים הנחה. אז קדימה, תלמדו ערבית, לכו לשפה אחת.co.il, אל תשכחו להשתמש בקוד קופון השבוע, וגם לפני זה אתם יכולים גם לקחת קורס, שיעור אחד מתנה בחינם. יאללה, לכו ללמוד ערבית.
כן, במבט מזרח תיכוני, לא רק, נדבר לא רק על עזה, אלא איך זה מקרין לכל הכיוונים. ואני חושב שכשאני קורא את התקשורת הערבית, יש הרבה תסכול, לא פחות מהתקשורת בעברית. זאת אומרת, בעברית אנחנו יודעים שבמונחים של הצלחה וכישלון, המלחמה הזאת במצב מין דשדוש, לא ברור, והתחושה בצד הערבי היא די השתקפות של הדבר הזה מהצד השני, ותסכול גדול מאוד. אני לא אדבר כמובן על הצד הישראלי, אני לא צריך
למרות
לגלות
שפה
לה.
בהקשר הזה אני חייב להגיד שאני בוודאי הייתי שמח שהמלחמה הזאת הייתה נגמרת, אבל בגדול אני לא חושב שאנחנו, אני לא שותף למחשבות יותר מדי תבוסתניות שלנו. אמנם זה לא ניצחון מזהיר שלנו, אבל ודאי לא תבוסה. דעתי אישית, זה לא מחייבת כמובן.
כן, טוב, אנחנו לא מתעסקים בצד הישראלי, אלא בצד
כן.
הערבי, ואולי המאזינים ישפטו, אולי התוצאות בצד הערבי אומרות משהו לגבי ההצלחה של ישראל, גם זה יכול להיות, זה כמובן קשור אחד לשני, אבל אנחנו, ישראל קבעה שתי מטרות למלחמה, זה להחזיר את החטופים ולרסק את החמאס, בינתיים אנחנו עוד לא שם, אז או שאנחנו רק שם חלקית. עשיתי תרגיל השבוע, הקלדתי במחשב בחיפוש גוגל רגיל בערבית הפגנות בעולם, הפגנות הזדהות עם עזה, והתוצאות היו מאוד מעניינות. קודם כל רוב התשובות היו באלג'זירה, זאת אומרת שדעת הקהל בעולם הערבי די מעוצבות על ידי דיווחים של אלג'זירה, ואפילו אל-ג'זירה, זאת אומרת, התוצאות היו בכל הרשתות הערביות, בעיקר ארצות אירופה, הפגנות באירופה ובארצות הברית. זה רוב התוצאות שאתה עושה חיפוש פשוט. רק עיתון אל-ג'זירה נתן לי מדינות ולא הרבה. שים לב, איפה יש הפגנות הזדהות עם הפלסטינים? בירדן לאחרונה הרבה מאוד, ויש עם זה בעיה, תכף אני אדבר על זה. בתימן, שזה כנראה הפגנות מאולצות או שמוציאים אותם בכוח לרחובות. במרוקו מדברים על מילה ערבית וקפת, זאת אומרת זה אפילו לא מוזהרת הפגנות, זה וקפת, זאת אומרת שמארגנים עצרת הזדהות, משהו כזה. ולכן אני מסתכל על איפה אין, וזה רוב העולם המוסלמי, אין הפגנות, זאת אומרת במצרים יש מדי פעם, בירדן יש כל הזמן, אבל יש תחושה שעומד מאחורי זה מישהו, תכף נדבר על זה.
יש לך איזה מושג מי?
יש האשמות, אנחנו לא יודעים אם הן נכונות, אבל אני רואה ברשתות החברתיות המון כעס על חמאס, שהם מנסים ממש לערער את היציבות בירדן. ירדן סופגת המון מהמלחמה בעזה, תכף אני אפרט יותר. ובשאר העולם הערבי אין הפגנות בכלל, או שזה לא מזדהים, או שפשוט אסור להפגין, למשל באמירויות, בסעודיה, ברוב המפרץ הפרסי פשוט אסור להפגין, בבחריין מדי פעם אנחנו שומעים על הפגנות, אבל זה גם מעורבב עם הפגנות נגד המשטר, אז אתה לא יודע אם זה בעד עזה או שזה נגד המשטר, או שזה באיזה שיעים שבעידוד איראן מפגינים שם, לא ברור.
מה עם תונס?
טוניסיה קצת, גם שם יש הרבה כעס על המשטר, אז בגדול 3-4 מדינות יש בהן הפגנות מתוך 22 מדינות ערביות, זה לא הישג גדול. אפשר להגיד שבגיוס העולם הערבי למען עזה יש פה כישלון, אם אנחנו זוכרים שאחת ממטרות המלחמה של חמאס הייתה להציב בחזרה את הסוגיה הפלסטינית במרכז החדשות. זה אמנם במרכז החדשות, אבל נראה שאין ממש התגייסות כללית. ברמת המשטרים זה עוד יותר חמור, המשטרים עומדים מנגד, קוראים להפסקת אש מדי פעם, מכנסים כל מיני ועידות, אבל אין ממש פעולה למען עזה אמיתית. היא בעיקר ברמה הדיפלומטית וגם עד גבול מסוים. בואו ניכנס קודם כל למצב בעזה, נתחיל עם זה אולי, לפני שנדבר על מה שקורה בעולם הערבי. מדיווחים של אתמול, משרד הבריאות הפלסטיני, אם אנחנו מאמינים לנתונים האלה, מדבר על כמעט 33,000 הרוגים, ואין בשום עיתון הבחנה, זאת אומרת רוב הנתונים זה משרד הבריאות הפלסטיני, משווק על ידי אלג'זירה, מבחינתם כל הרג הוא טבח, כל הרוג הוא אזרח, אין לנו הבחנה בין מחבלים ל...
אתה יודע, מה שמצחיק, שגם במקורות הישראלים היותר ימניים מאוד אוהבים לצטט את הדבר המספרי, כי זה נותן תחושה, איך אומרים, במרכאות טובה, שהנה, גם נאמר, חיסלנו 33,000 עזתים.
אנחנו לא יודעים מה רמת המהימנות, אבל בכל מקרה אני אעבור
דיברנו על זה
ללבנון.
בשבוע שעבר.
לבנון זה גם חלק של ה... כן, שבוע שעבר אני ממליץ למאזינים להקשיב לפרק עם המומחה שדיבר, והעלינו גם שאלות, שאלות מטרידות לגבי הסטטיסטיקה הפלסטינית, ומעניין שבלבנון יש נתונים יותר מדויקים, ושם כן יש הבחנה, כי שם חיזבאללה רוצה להתגאות שהוא הקריב לוחמים שלו, אז אנחנו יודעים מספר יותר מדויק. ברמה הרשמית הוא טוען שנפלו, זה נכון לאתמול,
אתמול, זאת
264.
אומרת, היום אנחנו מקליטים יום רביעי, השלושה באפריל, אז אתה מדבר על מספרים של השניים באפריל.
כן, זה יכול להיות שזה משתנה לכמה
לא, רק לתת
בודדים.
למאזינים, אני לא יודע מתי הם מאזינים.
264 הרוגים לחיזבאללה, 14 לאמל, שזה ארגון שיעי גם שנלחם עם חיזבאללה, 12 לג'יהאד האיסלאמי בלבנון, 13 לחמאס לבנון, ו-60 לבנונים שהם לא שייכים לארגונים האלה, כלומר אזרחים ואנשי ביטחון, 60. אז אלה המספרים, אם אתה מחבר את זה ביחד, יש לך קרוב ל-350 הרוגים לבנונים, שרובם מחיזבאללה ושות, זאת אומרת חיזבאללה ופרוקסי של הפרוקסי, ארגוני, יש נתונים מאוד קשים על פליטים, אנחנו מדברים על קרוב ל-100,000 פליטים לבנונים מדרום לבנון, ואלפי בתים הרוסים, בניגוד למדינת
שפה
ישראל.
בהקשר הזה, מה שמאוד מפליא אותי זה שאנחנו לא שומעים את זה, זאת אומרת, לפחות בתקשורת שאני צורך אותה כמעט, ולא שומעים עליו, לא על הפליטים ולא על הארץ. התקשורת הערבית גם היא ככה מעבירה את זה
לא,
קצת
אנחנו
מתחת לרדאר?
שומעים
שומעים.
ועוד איך, בעיקר בתקשורת הלבנונית.
טוב,
פרסמתי
זה
על זה
ברור,
מאמר,
אבל...
דרך אגב, תוכל לקשר למאמר על איך נראה ההרס מהצד השני, מהצד הלבנוני,
איפה במעריב, נכון?
לא, הפעם בניוז וואן, הוצאתי את זה לפני, אני חושב שזה היה לפני שבועיים. ובניגוד למדינת ישראל, אין כסף לפיצויים. זאת אומרת, שם אנשים לא יכולים לקבל פיצויים. הם, אין להם, הסיוע הוא מינימלי, אני יודע, משהו מגוחך בחודש, אין לממשלה כסף לפצות, והם אומרים להם את זה מראש, אנחנו פשוט לא יכולים. והנפגעים העיקריים הם העניים, והכי העניים זה שיעים. אז תעשה חשבון מי הנפגע העיקרי, איך זה יכול לחזור לחיזבאללה כמו בומרנג העסק הזה, שדווקא הקהילה השיעית נפגעת הכי הרבה. זה מגיע גם לחקלאות, אדמות מוזנחות,
אבל
גידולי
זה
טבק.
לא להפך, זה לא מנציח את הטענה של חיזבאללה ולא עוזר להם להגיד, הנה תראו, אנחנו מגינים עליכם. הרי זה הנרטיב שלהם, אנחנו פה מגינים על השוקי על האדמות.
רוב הלבנונים לא קונים את זה, ואני רואה גם מחאה בתוך הקהילה השיעית, יש לנו גם אופוזיציה שיעית בתוך לבנון. רוב הלבנונים חושבים שזה תופעה שלילית ביותר ורוצים להפסיק את המלחמה, ואומרים שאין להם שום עסק עם עזה. ויש, כדאי אולי לדעת ש... עיתון ז'נוביה של האופוזיציה השיעית, איזירה, העורך של העיתון, כתב מאמר מאוד מעניין לפני חודש, שהוא כתב שם שהוא מזהיר את חיזבאללה. ישראל זה לא ישראל שהייתה. ישראל מהשביעי לאוקטובר ירדה מהפסים, ככה הוא כותב. ישראל יורה ללא הבחנה, היא מסוגלת לירות על אזרחים, היא מנהלת מלחמה מלוכלכת, לא... בלי הבחנה, היא מסוגלת לראות על הלוויות, על... כן, אז תיזהרו חיזבאללה, כי ישראל שהכרתם זה כבר לא ישראל של עכשיו.
תקראויות.
כן, ואני חושב שצריך לקחת, זה שווה לצטט את השורות האלה. עכשיו, מה קורה בירדן? זה מאוד מעניין. דיברנו קצת על... אז עזה, בעצם נחזור לעזה שנייה. יש שם בעצם את המעוז האחרון, שזה רפיח, ששם אני מנסה לא להיכנס פה לביקורת, אבל אני מנסה לחשוב למה צה"ל לא נכנס לרפיח עד עכשיו, אולי לתת צ'אנס למשא ומתן, אולי כניסה לרפיח הייתה מסכנת את החטופים, אבל המצב הוא שזה לא זה ולא זה. זאת אומרת, אם אחד בא במקום השני, אנחנו כרגע בלי... החטופים בבית, למרבה הצער, בלי עסקה, וגם בלי הכרעה. כי הכניסה לרפיח היא הכרעה, זה הדבר שהכי מפחיד את חמאס, זה שלמשל יחסמו את ציר פילדלפי ולא ייכנס יותר ציוד, כל המנהרות ייסגרו, לא יהיה שום, וגם ארבע חטיבות האחרונות של חמאס יושמדו, ופשוט ישראל, צה"ל ישלוט מעל הקרקע וחמאס יישאר מתחת לקרקע עם החטופים, ואז משא ומתן ייראה אחרת לגמרי, אבל אני לא רוצה יותר מדי. אני חושב שכתבתי דעתי לאחרונה במעריב, מי שרוצה לקרוא, למה חשוב לסיים את המלחמה הזאת, כולל השתלטות על רפיח, מוזמן לקרוא את המאמר שלי במעריב. כרגע חמאס יכול לטעון לניצחון כל עוד יש בידיו את המעוז האחרון, משום שבשביל חמאס, ואני חושב שדיברנו על זה שבוע שעבר, לנצח זה לא להפסיד. בכלל, בשביל ארגוני טרור, לנצח זה לא להפסיד. אנחנו ניזכר בחיזבאללה ב-2006, שאיבד...
יש טענה ששמעתי שניצחון, כל עוד הצד שלהם מסוגל פיזית להגיד אני ניצחתי, זה אומר שהם ניצחו.
כן,
הגדרה נראה לי...
נחמד. כן, זה נחמד, כן. אבל באופן כללי, בהיסטוריה של האזור, נתתי דוגמה, מה קורה כשלא מסיימים מלחמה. אפשר לתת דוגמה חדשה, למשל, יש בסוריה, נתקעו עם מחוז אידליב שלא כבשו אותו ב-2018, ועכשיו הם תקועים עד עכשיו. עד עכשיו, כן, 6 שנים לא מצליחים לכבוש את המעוז הזה, אז נכנסו לשם הטורקים, ונותנים להם חסות, לאופוזיציה, אי אפשר להתפטר מהמקום הזה. ולא משנה כמה הפציצו אותו וניסו לכבוש אותו, לא מצליחים.
למה ללכת לסוריה? עזה זה מקום שלא הייתה בו הכרעה עד עכשיו. זאת אומרת, סבב אחרי סבב, בלי הכרעה, מה שיש.
אבל נראה כאילו שנשאר רק בעצם כיבוש רפיח יביא להכרעה יותר משמעותית, יותר, זאת אומרת, זה המקום האחרון שעוד הם יכולים להסתובב על פני הקרקע בביטחון יחסית. אז גם את זה, ואם אנחנו הולכים לימי הביניים, אז יש את הדוגמה הכי קלאסית, שזה סלאח א-דין, שניצח את הצלבנים בקרב המפורסם ב-1187 לספירה, אבל אחרי שהוא כבש את עכו, הצלבנים חזרו וכבשו את עכו, והוא לא התעקש לכבוש אותה מחדש. ואז עכו הפכה לבסיס לחזרת הצלבנים במסע צלב שני ושלישי ורביעי וכולי וכולי. ואז זה קצת כמו, אתה יודע, הפתגם מסמר ג'וחה, אתה מכיר את הפתגם הזה? שאתה משאיר, ג'וחה מכר את הבית שלו בלי מסמר על הקיר. וכל יום הוא חוזר הביתה ודופק ומבקש לבקר את המסמר שלו, וקצת להכניס אותו, וקצת להוציא אותו, ובסוף, ואין אף פעם מנוחה, והעסק לא נגמר אף פעם. זה מסמר ג'וחה. זאת אומרת, אתה משאיר איזה משהו קטן, שמאפשר לאויב שלך בעצם לחזור, ואם זה במקרה של רפיח, להשתלט אחר כך. דרך אגב, כשקראתי את הדוגמה של סלאח א-דין, אני חייב להגיד שנחרדתי, כי היה שם משא ומתן גם לחילופי שבויים, וזה נגמר רע מאוד. רע מאוד. אז לא כדאי להתעכב בדברים האלה.
זו שאלה של איזון, כי אתה יכול להגיד, תראה, מה זה הכרעה? כל עוד, יבוא מי שיגיד, כל עוד אתה משאיר פה ערבים בשטח, אתה פעם ניצחת, אז בואו נעשה עכשיו טרנספר וניקוי אתני.
לא, חס
יש גבול
ושלום,
עד
אנחנו
כמה
לא
ש...
מדברים
כן,
במושגים
בדיוק.
האלה, אבל אנחנו מדברים מושגים של הכרעה צבאית, כמו למשל, ויש עוד דברים, ההכרעה היא לא מספיקה, כן, בלבנון הייתה, גירשו את ערפאת לטוניסיה, אבל אחר כך צה"ל נתקע בלבנון עוד 3 שנים, וכאן זה גם יכול לקרות, להפוך את ההצלחה או הצלחה חלקית לקטסטרופה, אם אנחנו נשאר בעזה הרבה זמן ולא ניתן חלופה. בוא נדבר על ירדן קצת, דיברנו על עזה ועל לבנון.
סוריה, סוריה משהו מעניין קורה שם או שלא סיכם בבעיות שלהם?
סוריה, אנחנו צריכים לעשות פרק נפרד על ארץ מופצצת ביותר בעולם אולי, לא רק במזרח התיכון. ולמה כולם מפציצים את סוריה? כל אחד מסיבותיו, טורקיה וישראל
ורוסים.
וירדן אז כן, בעצם סוריה, כמו לבנון, הפכה לאזור של מלחמה בין איראן לישראל, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים, זה זירת חיסולים של בכירים איראנים, ואין ממש תחושת ריבונות לסורים, ומעבר לזה אין הרבה מה להגיד, אז זה לא שזה מערער משטר, הוא מעורער גם ככה, הבעיה שבירדן זה מערער את המשטר, והירדנים מרגישים מכמה בחינות שהם בבעיה במלחמה הזאת בעזה. קודם כל, הלחץ הציבורי הולך וגובר, ויש קריאות כל הזמן של חמאס לירדנים לצאת לרחובות, והמשטר הירדני, השלטונות, רואים בזה הסתה, ממש. אני רואה ברשתות החברתיות הרבה כעס של ירדנים על ההסתה של חמאס, שאומר שיש קריאה לצאת לרחובות, וברשות הפלסטינית אין דבר כזה. זאת אומרת, למה מסיתים דווקא את הירדנים לצאת לרחובות כשבגדה יחסית אנשים לא
למה באמת?
יוצאים להילחם או זה, ודווקא אומרים לירדנים תצאו לרחובות ותצטרפו למלחמה, ואז יש אנשים מפגינים ברחובות, והירדנים, אתם יכולים לראות את זה ברשתות החברתיות, אלפים, עשרות אלפים צועדים לכיוון השגרירות הישראלית, מנסים להתנפל על השגרירות, מנסים גם, היו תקופות שניסו להגיע לגבול עם ישראל, לחצות, כאילו לסייע רגלית לעזה, לא יודע איך הם תכננו להגיע לעזה דרך הגבול, אבל השלטונות הירדנים, אתם רואים פשוט תמונות של אלפי שוטרים שצריכים להתמודד ביום יום עם מפגינים, ודרך אגב מתמודדים באלימות לא קטנה, הצבא והמשטרה הירדנים לא חוסכים במכות ובאלימות, דברים שאנחנו לא, אפילו לא מתקרבים אליהם פה בישראל. אז כך שעוד דבר, הירדנים סובלים מחדירה של נשק וסמים שמוחדרים דרך סוריה, וגם נשק שמנסים להבריח דרך השטחים לגדה. חוץ מזה, טילים שזורקים, יורים כל מיני ארגונים שיעים, מיליציות שיעיות מעיראק, הטילים נופלים על הממלכה במקום להגיע לישראל, גם מזה הם סובלים, וזה מצב לא טוב. זאת אומרת, יש תחושה בירדן שהירדנים מנסים לתרום כמה שיותר לפלסטינים באופן, בצורה של סיוע אווירי, כמו שעושה למשל האמירויות, שתכף אני אדבר עליה, ומצניחים הרבה מאוד סיוע מהאוויר, וכך הם מרגישים שלפחות המשטר מרגיש שהוא תורם כמה שיותר לסיוע לפלסטינים. אני...
אתה חושב שזה בעיקר מס שפתיים בשביל להרגיע את השטח, או שיש בזה משהו גם, אם זה באמת עוזר?
אני בטוח שזה עוזר וזה חשוב, אני מבין גם את הירדנים, את ההזדהות שלהם ואת הרצון שלהם שתפסיק המלחמה, רק אני אומר שזה לא רק מטעמים של סולידריות עם הפלסטינים, שאני מאמין מאוד בסולידריות הזאת, כי אולי 60-70% מהירדנים הם פלסטינים, כולל אשתו של המלך, כולל מלכה, אז, אבל אני אומר שזה גם מערער את המצב הפנימי בתוך הממלכה, המשך החוסר היציבות והפגנות ברחובות ירדן, זה לא תורם ליציבות השלטון. יש עוד דבר מעניין, זה שברשתות החברתיות ניסו להפיץ שמועה זדונית שהאמירויות מתחילים לשקול נסיגה מהסכמי השלום, בעיקר נסיכות שרג'ה. שרג'ה, שמעת על הנסיכות הזאת?
כן, זאת הנסיכות, אני חושב, השמרנית ביותר מבין שבע
כן,
הנסיכויות.
בגלל שהיא שמרנית, מנסים להפיץ ידיעות כאילו שנסיכות שרג'ה אסרה על ישראלים להיכנס אליה. היו שמועות כבר ב-2020 שנתגלו אחר כך כפייק ניוז, שכאילו שרג'ה העיזה להתנגד לנורמליזציה עם ישראל, זה נסיכות אחת מתוך שבע הנסיכויות, והיה אתר סורי שנקרא תעקד, אני נכנס לשם מדי פעם, זה אתר
כן, אני
שמתייחס
מכיר,
לידיעות,
המלצת עליו פעם בניוזלטר שלך.
כן, אתר מאוד טוב של מומחים, זה גולים סורים אבל כולם משכילים, שבודקים את האמינות של הידיעות האלה, וכבר אז אין לה, הרי לסורים שום אינטרס להגיד שהסכם שלום עם ישראל הוא אמיתי, ובכל זאת הם אומרים ששרג'ה, הם בדקו במקורות שלהם, וזה פייק ניוז. אני בדקתי דרך אגב מה מצב הטיסות, מה מצב הטיסות, אז ככה, למרוקו אין טיסות בכלל ישירות, כבר מתחילת המשבר, מתחילת מלחמה בעזה, לעומת זאת פליי דובאי ואיתיחד, מה אתה אומר? כמה טיסות בשבוע
לא,
יש
לא,
כאן
זה פועל
ניחוש?
כרגיל.
כן, אז
כמה
ככה,
יומיות יש?
כן, זה מטורף, שש ביום של פליי דובאי, כן, שש טיסות ביום.
טוב, זה הגיוני לגמרי,
זאת אומרת,
כשכל כך הרבה חברות לא טסות לארץ, אז הם עושים פה כסף מעולה. אתה טס לדובאי ומשם אתה מחובר לכל העולם.
נכון, יש אזהרת מסע חמורה למדינות האלה, למרוקו, גם לאמירויות, כן, אזהרה, וכמובן לא ממליצים לטוס, אני גם לא ממליץ לכם לטוס בזמן, בתקופה הזאת. ולגבי שרג'ה, איך אומרים, אין עשן בלי אש. ב-2021 הייתה התבטאות עוינת של אשת השליט שם, שייחה ג'והר אל קאסמי, שהיא דיברה על שיתוף הפעולה התרבותי בין ישראל לשרג'ה, והעבירה ביקורת ואמרה מילים שאחר כך היא הייתה צריכה, כן, היה הרבה ביקורת על המילים שלה, שהיא אמרה שהיא לא רוצה שום שיתוף פעולה עם מדינה שמלמדים בה להרוג ערבים ולהשתלט על האדמות שלהם. אז היה הרבה רעש סביב הדבר הזה, אבל חוץ מזה לא היה איסור ולא, דרך אגב, אני יכול להגיד לך מעדות, לפני שנה הייתי בנסיכות הזאת בלי שום בעיה, טיילנו בין אוניברסיטה, בין קמפוס לקמפוס שם באוניברסיטאות, לא היינו, היינו
והנסיכות הזאת
באוניברסיטה אחת.
שהיא לא מהנסיכויות המקוריות, נכון? היא הצטרפה לאיחוד קצת אחרי.
לא, הייתה משבע הראשונות, קראו,
מהמייסדות?
כן, אני
אוקיי.
חושב שקראו אחר כך להצטרף, קראו גם לקטאר ולכווית ולעוד נסיכויות שלא רצו להצטרף בהמשך, אני לא זוכר את הסדר. אבל אין דובים ואין יער, זאת אומרת השמועות האלה על כביכול נסיגה מסוימת בשלום עם האמירויות, זה פשוט לא נכון, זה פייק
תגיד
ניוז.
לי, אם כבר אנחנו הזכרנו את קטאר ואת האמירויות, יש איזו טענה שמתנהל בין שתיהן מאבק מאוד חזק על מי, עכשיו מסתבר ששתיהן, לפי הטענה הזאת, רוצים להוביל את השיקום של עזה ולשמש כמתווכים ולהעביר כספים וכאלה, אתה שמעת משהו על הדבר הזה?
לא, אבל אני כמובן לא רוצה ש... אני חושב שאין ישראלי שרוצה לראות את קטאר מעורבת
זה
בעתיד
בוודאי, השאלה
של
אם
עזה.
אמירויות רוצים או לא, רוצות או לא.
אני חושב שכן. אני חושב שכן, האמירויות וסעודיה, אבל אולי במסגרת כדאי פה לעשות, להכניס את הכל לאיזה הסכם, ושהמעורבות לא תהיה של מדינות, למשל של סעודיה, שאין לנו קשרים דיפלומטיים, חבל. כדאי אם כבר להפוך את זה, לכרוך את זה בהסכם כולל. אם אנחנו חושבים קצת אופטימית קדימה.
יאללה, בוא נחתים את הרשות הפלסטינית על הסכמי אברהם.
בוא נמשיך
בדיחה.
ברצינות בפרק שלנו,
כן.
ונדבר על מצרים. מה קורה במצרים? מצרים נפגעת מאוד מהמלחמה בעזה בכמה מישורים. קודם כל זה פוגע בתיירות לסיני, ויותר חמור, הרבה יותר חמור מכך, זה מה שהפעילות של החוסים, פוגעת הכי הרבה במצרים. זאת אומרת, זה, דרך אגב, זה פוגע גם בבני ברית של איראן, זה פוגע בסחורה הסינית, זה מייקר את ה... או גורם להתייקרות מחירים במדינות שיש בהן, נגיד בלבנון וסוריה, שהם בני ברית של איראן, ולכן זה קצת גול עצמי, אבל הנפגעת הגדולה היא מצרים, שבמפרץ סואץ, מאבדת פה מיליארדים, וכתבתי על זה גם מאמר, מי שרוצה לקרוא כמה בדיוק כסף מאבדת שם מצרים לפי כל מיני חישובים ולפי כל מיני הצהרות של ארגונים או לפי האו"ם או, ואתה יודע, זה הזכיר לי קצת את הסיפור מהמאה ה-15 של מגלי הארצות וסקו דה גאמה. אתה שמעת את הסיפור הזה? שהוא וסקו דה גאמה הוא פורטוגזי שגילה שאפשר להגיע מפורטוגל להודו דרך כיף התקווה הטובה, זאת אומרת דרך אפריקה, ואז לא היה צריך בכלל להגיע למצרים. אז היה מאוד מאוד מסובך, במאה ה-15 לא היה לך את תעלת סואץ, אז היה מאוד מסובך, היה צריך להגיע למצרים, לעלות על חמורים וגמלים, לעלות את כל הסחורה ולהגיע עד הים האדום. והוא מצא שיש שיטה לעשות את הכל בשיט ישיר, וכמובן מי נפגע מזה הכי הרבה? מזה שעוקפים את אפריקה מדרום, כמובן מצרים
בטח.
הפסידה, אז היה ממלוכים, והיום זה משטרו של עבד אל פתאח סיסי, שהוא גם ככה במצרות כלכליות נוראיות, כי נחתו עליו מכה אחרי מכה, קודם היה הקורונה ואחרי זה המשבר באוקראינה ועכשיו המשבר בים האדום. ומצרים גם היא מסיבות פנימיות רוצה שתסתיים המלחמה בעזה לא פחות
רגע, אתה שמעת את התיאוריה
מירדן.
של תעלת בן גוריון?
לא,
יש איזו תיאוריה שאומרת שמה שקרה ב-7 באוקטובר זה היה הפעלה של המוסד כדי שאנחנו נוכל לכבוש מחדש את עזה, כדי לחפור תעלה מאילת לים האדום דרך עזה, תעלת בן גוריון, וככה לפגוע במצרים.
בוריס, אנחנו לא עושים פרק על קונספירציות, אנחנו עושים פרק
היה לנו
רציני על
פרק.
על דברים, אתה יודע, רציניים.
כן.
אז כן, גם למצרים יש, אני עכשיו אגיד עוד משהו על החוסים.
רגע,
החוסים...
המשטר המצרי, מה הוא, זאת אומרת, חוץ מזה שהוא נעמד על הרגליים האחוריות כל פעם שמדברים על פינוי פליטים לתוך מצרים, על זה יש להם מה להגיד, וחוץ מזה שהוא מדבר על בזכות הפלסטינים לזה, הם משתפים פעולה עם ישראל, נכון? מאחורי הקלעים, גם לא רק בתיווך.
תראה, שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי עם ישראל והסכמי השלום לא מבוטלים בכלל, לא עם ירדן ולא עם מצרים. במבחן הזה עמדו, אפשר להגיד, חמאס נכשל כישלון טוטאלי. אז, ואני חושב שהתחלנו עם זה גם, נושא של הזדהות מאוד חלקית ברחוב הערבי, והזדהות, וכמעט אפס הזדהות ברמה, אולי אני מגזים, יש כן קריאות להפסיק את המלחמה, אבל אתה רואה, אני מנסה להסביר עכשיו, שזה יותר מסיבות פנימיות. זאת אומרת, ירדן מפחדת על התערערות היציבות, מצרים פוחדת על המצב הכלכלי, והמשבר בים האדום, אז האמריקאים גיבשו איזה, ניסו לגבש איזה קואליציה ומפציצים מדי פעם את החוסים, אבל אני חושב שכאן הם לא מצליחים, זאת אומרת, זה לא עובד, ואני חושב שהמלחמה הארוכה של סעודיה, הקואליציה הסעודית, שעצרה את התפשטות החוסים, אבל לא חיסלה אותם, זה בישר את הכישלון הידוע מראש של האמריקאים, או האמריקאים והבריטים במלחמה שלהם בים האדום נגד החוסים, ואני לא
טוב,
יודע עד כמה...
אם הסעודים נכשלו, אין שום סיבה שהאמריקאים...
יש סיבה, אתה יודע, זה בכל זאת איכויות אחרות של
איכויות
צבא,
אחרות, אבל...
אבל זה היה ללא ספק.
יותר קל, באזור הזה יותר קל להתנגד לבריטים והאמריקאים מאשר לסעודים. אתה פה מכניס ישר את האנטי-קולוניאליזם ואת ה...
כן, למרות שמבחינת החוסים הסעודים וישראל זה אותו דבר, אתה יודע, מבחינתם הם בני ברית של בעלות ברית של אמריקה ומשרתות את המטרות שלהם. ואני רוצה לסיים עם משהו שאמרנו שאין מספיק הפגנות, חמאס מאוד מאוכזב מההשתתפות של העמים הערבים וגם של המשטרים הערבים. בהזדהות עם עזה, אז גם יש אפילו את ההפך, זאת אומרת, יש, אומנם לא רודפים את חמאס עצמו, אבל אנחנו רואים בעולם הערבי רדיפה כמעט בכל המזרח התיכון של האחים המוסלמים. ואני מזכיר שהאחים
במצרים.
המוסלמים זה תנועת האם של חמאס, וחמאס מסתכלים על זה בדאגה גדולה מאוד ממה שקורה עם האחים המוסלמים. חוץ מזה שהם הוכרזו בלתי חוקיים ברוב המזרח התיכון, ממש לפני כמה שבועות הוטל עונש מוות על המדריך הכללי של האחים המוסלמים במצרים ועל ההנהגה, ועוד לפני זה בטורקיה שהייתה נותנת חסות של האחים המוסלמים נשללה האזרחות של מדריך האחים המוסלמים שם, והם מסתכלים על זה בדאגה רבה כי הם חוששים שהם הבאים בתור. ועוד חשש של חמאס זה שהם יהפכו לדאעש ממש, זאת אומרת שמה שיקרה זה שהם יאבדו את האחיזה בקרקע, מה שמחזיר אותנו עוד פעם לפחד שלהם מכניסה לרפיח, ויכול להיות שאפילו התחלת פינוי אוכלוסייה כדי להיכנס לרפיח, אפילו תהליך כזה היה מפעיל הרבה לחץ על חמאס להזדרז בתהליך ולהסכים להתקדם
איזה
בעסקת
פינוי?
האחיזה. מתחיל לפנות את האוכלוסייה האזרחית מרפיח
איפה, צפונה?
כדי לאפשר פעילות עם כמה שפחות נפגעים אזרחיים. יכול להיות שזה כבר היה מלחיץ את חמאס, כי הוא הפחד הכי גדול שלו זה לאבד את הכל, לאבד את האחיזה הכללית ולהפוך למין דאעש, למין ארגון חסר קרקע, כמו שלמדינה האסלאמית היה, לחליפות
זאת
היה.
הסיבה לדעתי שאין, אני לא רואה שום פתרון אופטימי למשא ומתן על החזרת השבויים, כי ישראל לא תוכל להשלים עם זה שחמאס יישאר, וחמאס יודע שברגע שאין חטופים אין לו שום תעודת ביטוח.
מצד שני, אולי הוא רוצה שיהיה לו איזשהו הישג, כי חוץ מכמובן הישג מבחינתו זה הישג, אני אפילו משער שיום אחד הפלסטינים יקימו, כמו פנורמת אוקטובר, הם יקימו פנורמת
בוודאות.
אל-אקצא או משהו כזה, או סופת אל-אקצא, ויחשיבו את זה לניצחון, כמו שביום כיפור, אחרי יום כיפור הקימו את פנורמת אוקטובר במצרים, הם גם רוצים הישג של שחרור אסירים, כי זה אחת המטרות המלחמה של חמאס, זה מבחינתו הצלחה וכישלון זה גם שחרור האסירים, זה לא רק לשרוד, ולכן הוא ירצה איזשהו הישג ביד, מלבד ההפתעה של שביעי לעשירי. אז האווירה
אגב,
הזאת, כן.
בהקשר הזה, היה לנו בנובמבר פרק שנקרא תפיסת הניצחון הערבית, שדיברנו בדיוק על זה, לא איתך ירון, ודיברנו גם על הפנורמה הזאת במצרים. חפשו תפיסת הניצחון הערבית בגוגל, תגיעו, באמת היה מעניין. כן, מה, סליחה שקטעתי.
אז בזה רציתי לסכם, שהאווירה במזרח תיכון היא לא לטובת חמאס, אם כבר לטובת עזה ותושבי עזה, אבל לטובת חמאס ממש לא, ואני קורא כל יום הרבה מאוד, הרבה מאוד ביקורת בעולם הערבי על מה שחמאס עשה, ומסתכלים על התוצאות, כן? התוצאות הן קטסטרופליות בכל מישור אפשרי, אם זה אנושי, אם זה הישגים. איזה הישג יש לחמאס להחזיר את הסוגיה למרכז החדשות, אבל במה? בהרס, חורבן ומוות. אז
טוב, ככה
רבים
הסוגיה הזאת
מאשימים.
הגיעה מלכתחילה לחדשות עם החטיפות של המטוסים, אבל אתה יודע מה, בוא, אני אקח את מה שאמרת כמשהו חיובי. חמאס לא מצליח להשתלט על התודעה הציבורית העולמית, זה טוב.
דווקא יש לו הצלחה, זה עושה הרושם, כמו בחיפוש שהתחלתי את השיחה שלנו היום, ההצלחה יותר באירופה ובארצות הברית מאשר במזרח התיכון. יש יותר הפגנות בלונדון, פריז, ברלין וניו יורק מאשר
אז הנה, אתה רואה איזה מזל שאנחנו במזרח תיכון ולא
באבו
באירופה.
דאבי, בקהיר או בשאר העולם הערבי. וזהו.
טוב, ירון, תודה רבה לך. הזכרנו בשיחה הזאת כמה פעמים את הניוזלטר שלך, אז חפשו ניוזלטר השבוע במזרח התיכון של ירון פרידמן. כל סוף שבוע, כבר קרוב ל5 שנים, מגיע לאימייל בלי הפסקות. מאוד מאוד מעניין. אני מזכיר למאזינים שיש לנו נותני חסות לפודקאסט הזה, שפה אחת, וקורס לערבית, ככה אני למדתי לקרוא ערבית, לכו תקראו, אתם מקבלים 200 שקלים הנחה גם עם קוד קופון השבוע, לא הולך ברגל, גם ככה זה זול מדי, עוד 200 שקלים הנחה זה עוד יותר זול. מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים שלווים ושלום, הלוואי כמה שיותר קרוב.
הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.